הקדוש ויקר, אנחנו כן עסוקים בהלכות תשובה לרמב״ם. רק תזכורת קצרה, הלכות תשובה של הרמב״ם זה חלק מספרו הגדול הנקרא משנה תורה. מה זה משנה תורה? זה סיכום של כל התורה שבעל פה כולה. יש נוסף לכך, יש עוד הרבה ספרים של הרמב״ם. אני אומר, הספר המשלים את המשנה תורה זה ספר מורה הנבוכים, שהוא העיסוק בצדדים הפנימיים הנסתרים של היהדות, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אבל בגלוי, בדגלי, יש לנו ספר משנה תורה שמורכב מ-14 חלקים. 14 זה יד. ומאחר ורבנו הרמב״ם שמו היה משה, אז זה מזכיר לנו את הפסוק, ולכל היד החזקה אשר עשה משה. ולכן נהגו לכנות את ספרו משנה תורה גם בכינוי יד החזקה. החלק הראשון מתוך 14 החלקים נקרא בשם ספר המדע. הספר, ספר הזה, ספר המדע, מחולק ל5 חלקים. הנקראים הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה, והלכות תשובה. מה שאנחנו עסוקים זה בהלכות תשובה שמכילים 10 פרקים. שאלה, סתם בשביל הסקרנות, מהו מספר הפרקים בכל ספר משנה תורה כולו, מתחילתו לסופו? 1,000, כן? 1,000 בדיוק, לא 999, לא 1,001, 1,000. כמה זמן לקח לרמב"ם לכתוב את הספר הזה? 10 שנים. אז בממוצע זה אומר, ממוצע זה אומר 100 פרקים לשנה. אם נוריד שבתות ימים טובים, זה אומר בערך פרק כל 3 ימים. כן? במשך 10 שנים. לא רע, אספקט לא רע. מכאן ואילך אנחנו יכולים לגשת אל הספר עצמו. אז רק רוצה להזכיר שבתחילת כל קובץ הלכתי הרמב״ם כותב רשימה קצרה של המצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, הכלולות בהלכות שהוא כותב. למשל, הלכות עבודה זרה זה כולל 51 מצוות מתוך תרי"ג, כלומר 613. הלכות עבודה זרה זה נתח רציני של תרי"ג המצוות. כמה מצוות יש בהלכות תשובה? כותב רבנו הרמב״ם, הנה אני קורא בפנוכו, מצוות עשה אחת והיא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. אם כן, יש לנו מצווה אחת שאותה אנחנו מבררים ב10 פרקים אלה. עד כאן מובן? עכשיו בואו נבדוק מהו תוכנה של המצווה. אני אקרא עכשיו בהלכה הראשונה. בוקר טוב הרב, אני לא רוצה להיות קטנוני, אבל כל שנה אנחנו מגיעים עד לפרק ב' ג', אין אפשרות להמשיך מאיפה שהפסקנו שנה שעברה? אל תהיה קטנוני, בסדר? דבר נוסף, אנחנו עסוקים בפרקים שהסכם בתשובה, כן? מה שמתאים בחודש אלול. הפרקים האחרים עוסקים בשאלות מטאפיזיות גדולות שנידונות במסגרת לימודים אחרים. לפעמים אנחנו לומדים 8 פרקים לרמב״ם ויש שם כפילות, לפעמים עם פרק 8. יש כל מיני יסודות שמוזכרים במהלך הלימוד הכללי, ולכן בכוונה אני מפסיק כל שנה בפרק ג'. יש שם סוגיות שמות על עולם הבא. בסדר, עולם הבא זה נחמד מאוד, אבל זה לא קשור ישירות לעבודה שאנחנו עסוקים בה בימים האלה, ולכן אני בשקט ושלווה מפסיק בפרק ג'. אז ההלכה הראשונה, כל מצוות בפרק ראשון, הלכה א', אני מצטער שלרוב הנוכחים כאן אין ספר מול העיניים, נצטרך להתמודד עם זה. הווה נקרא. אגב, אני יודע בוודאות שבמכון נורא יש להם עודף של עותקים של הלכות תשובה. אז אם מישהו יכול לעשות פעולה נמרצת ולשדוד מהם, לא, זה הכל שייך למכון מיר, זה לא ממש. לקחת משם, לבקש יפה מהאחראים שם. כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה. לברית, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים, ווידוי זה מצוות עשה. אז אם כן, מהי המצווה לפי הרמב״ם? מצוות וידוי. האם לפי הרמב״ם יש מצווה בתרי"ג מצוות לעשות תשובה? אפשר להגיד שזה כלול במצוות וידוי, אבל זה דרך ההופעה המעשית. יש דיבור שאני צריך להגיד לפני השם, אנא, השם חטאתי, עוויתי, פשעתי, עשיתי כך וכך. מתוך כך גם משתמעת התשובה, כי הרי אין וידוי בלי תשובה. הרי סתם אמירת מילים ללא כוונה, קשקוש בעלמא. אבל אין מצווה מיוחדת לעשות תשובה. מעניין? והשאלה היא, האם יש מישהו שחולק על הרמב״ם בזה? התשובה היא, כן, ודאי. נשאלת כאן השאלה השנייה, מי הוא החולק על הרמב״ם בזה? הרמב״ן, כן, הרמב״ן, בפירושו לתורה, כותב במפורש, שישנה מצווה בכלל המצוות, והיא לעשות תשובה. שנאמר, ושבת עד השם אלוהיך. ואיך הרמב״ן יודע שבשבת זו מצווה ולא תיאור מציאות? כי אפשר להגיד, ושבת עד השם אלוהיך, זה תיאור מציאות, יבוא זמן שאתה תשוב. אלא, בגלל שכתוב בהמשך, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווקה, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אם כן, אומר הרמב״ן, שהדבר הזה מכוון למצוות התשובה שמוזכרת לפניכם, ושבת עד השם אלוהיך, בניגוד אגב לדעת רש"י, שהסביר שהמצווה הזאת הכוונה ללימוד תורה, או לתורה בכללה. כן, אבל ככה מבין הרמב״ם, שיש מצווה לעשות תשובה.
עכשיו, יש איזשהו קושי פילוסופי להגיד שמצוות התשובה נכללת תרי"ג מצוות, באיזשהו מקום היא מאיינת את המצוות.
מה אתה מתכוון?
אם אני אומר שאני צריך לעשות תשובה, אז אני מניח שאני לא מכיר את המצוות.
כלומר, אתה אומר דבר שהוא התחלה של התשובה לשאלה שאני רציתי לשאול. אני רציתי לשאול מי צודק. האם הרמב״ם או הרמב״ם? התשובה היא שלכאורה, הרמב״ם צודק. מכמה סיבות? הסיבה הראשונה זה מה שאתה הזכרת עכשיו. מה אתה אמרת? שמצוות התשובה מניחה כהנחת יסוד שיש עבירה. זה מין דבר הזה. לא בונים מצווה על יסוד עבירה. כלומר, מה יעשה אדם שלא עבר עבירה? יפסיד את מצוות התשובה. יש משהו? מה?
למה הוא יתוודא אם הוא לא עבר עבירה?
זה גם שאלה. אם אדם... טוב, אבל... נאמר, אני לא חושב שזה בדיוק אותו הדבר. כי אם הוא מתוודא, הרי יש גם מצוות קורבנות, מי שעשה חטא, וגם יש מיתות בדין. כן, אבל כל אלה הן פעולות... שהן נגזרות של התשובה, אם לא התשובה עצמה, גם הבידוי.
כן,
אבל
אם יש את הנגזרת,
כן, אבל יש המקור, אבל המקור לא יכול להיכלל בתור מצווה. אלא צריך להיות תנועה טבעית של הנפש. כן, וכאן אני מגיע לנקודה שנייה שהיא העמקה של מה שאמרת. לכאורה, לומר שיש מצווה לעשות תשובה, זה עלבון לאינטליגנציה. כי הרי, מה נאמר? יבוא אדם, אדם למשל גזל, או אדם אכל איסור. ואומרים לו, למה אתה ממשיך לגזול? למה אתה ממשיך לאכול את האיסור? הוא אומר, כי לא כתוב שצריך לעשות תשובה. הרי עצם זה שישנה מצווה שלא לגזול, מצווה שלא לאכול דבר איסור, זה באופן מובנה, בילט אין בלעז, מניח שעליך לחדול מן העבירה, ולקבל על עצמך שלא לעשות אותה יותר. כלומר, התשובה היא חלק אינטגרלי של הגדרת המצווה כמצווה. לכן, לכאורה לומר שיש מצווה לעשות תשובה, זה דבר שאין הדעת סובלתו מבחינה לוגית. מובן? מובן מה שאני אומר? יש מישהו שאלו?
מה עם הקורבנות? איך הרבנה? הקורבנות הן תוצאה של חטא.
הקורבן הוא התוצאה החיצונית של החטא. הוא לא מניח את החטא. כלומר, אין מצווה שכדי לקיימה אני צריך...
מצווה קיומית, לא חיובית.
כן, זאת אומרת, פה אומרים לך, אתה צריך לעשות תשובה, זאת אומרת שאני חייב לחתור. יש פה משהו לא מובן.
אם תחטא, תשוב.
כן, אבל זה מעמיד אותי בתור האדם שמצפים ממנו להיות בחטא. ועצם זה שהתורה ציפתה עליי מצווה, זה סימן שהיא מצפה ממני לא לחטא.
אז זה הדבר השני
כן, לא, זה היה הדבר הראשון. זה בעצם אותו הדבר, שני הדבר. אבל פה אני רוצה להעמיק יותר מזה. ברגע שאני מחויב במצווה, אני חייב להניח תפילין. אז זה ברור שאם אני לא מניח תפילין, עליי לתקן את זה ולהניח. זאת אומרת, התשובה היא מובנית בהגדרה של המצווה. עד כאן מובן?
אבל עליהם לא חלק מעליית מדרגה, זה לא
אתה אומר, סתם לעלות במדרגה זה גם נקרא תשובה. זה לא מה שכתוב כאן. כלומר, אם אנחנו הולכים לפי ההגדרות הכתובות כאן לפנינו בשלב הזה של הלימוד, התשובה מתייחסת לעבירות. היא לא מתייחסת לשיפור. כן? לכאור. כן? אני בהחלט מקבל את הכיוון, אבל צריך עוד להוכיח את זה. אז אם כך, אומר הרמב״ם, לא יכול להיות שתהיה מצווה לעשות תשובה. שלום כבוד הרב. כן, כדי שהתפילה, התשובה, תהיה שלמה, אחינו הספרדים התחילו לומר סליחות. יש דעה היום שתלמידי חכמים ובחורי ישיבות פטורים מלקום כדי לומר אותה מחשש של ביטול תורה. אינני מבין זאת כלל וכלל. לא בני התורה הם אלה שצריכים להוות דוגמה לעם, ודווקא מהם יש לדרוש שיקומו כעריות. ואם קשה להם, למה שלא ילכו לישון מוקדם? מה דעת הרב בכך? תודה. תשובה. צריך לקום לסליחות. הלאה.
שאלה באיזה מחיר?
באיזה מחיר? יש מחיר לזה? יש מחיר לתשובה? לכפרה?
כן, אבל אם בסוף אדם לא מתפקד טוב בבית,
עצבני, וכואב... אם האדם לא מתפקד טוב בבית בעקבות קר והוא עצבני, סימן שהוא עשה לקום עוד יותר מוקדם לסליחות. סימן שהוא לא עשה סליחות כמו שצריך. ואם הוא פוגע במעביד בגלל זה, אז זה כבר גזל. אבל אם הוא פוגע בלימוד תורה בגלל זה, זה לא גזל. שיפגע בלימוד תורה, מה יש? ילמד פחות תורה, יתפלל יותר, מה קרה? מה המשמעות של התורה שלו אם הוא לא ידע להתפלל? טוב, אבל לפגוע במעביד זה אני מסכים.
אני רואה כמה אנשים איך מתנהגים, רואה אותם כל היום כמו לולב, מתנדנדים, לא רואים מורכזים, עצבנים.
אנשים מעוצבנים ככה מדדים כמו לולב, פשוט מאוד. אחרי הסליחות ואחרי תפילת שחרית, ילכו הביתה, ינוחו 10 דקות, 20 דקות, ואז יקומו כעריות. בסדר? שינה של 20 דקות מרוכזת כמו שצריך, זה עובד. אז מי יכין את הילדים לבית ספר? במשך חודש, האישה תהיה אשת חיל. גם היא קמה לסליחות כדי להכין את הקפה. אבל אם היא לא יכין, אז תכין את הילדים.
היא צריכה תשובה.
ויש נוהגים גם להביא ספנג'ה. נכון? יש נוהגים. בכלל, זה תרבות שלמה. אני אמרתי בבית כנסת שלנו, אנחנו מארגנים סליחות. אמרתי, סליחות בתנאי אחד, שיש שתייה חמה. זה נותן אופי אחר לגמרי לכל הכפרה, לכל התפילה וכו'. למה אנשים הם עצבנים? בגלל שהם לא הספיקו לשתות את הקפה. או הם שתו את הקפה ויחרו לסליחות. אם עושים את הקפה בסליחות, הכל בסדר. זה חלק מתרבות.
יש קפה אצלכם או לא?
יש קפה אצלכם.
בספנג' גם?
מה?
בספנג'.
ספנג' רק בערב ראש השנה. ובערב יום כיפור. בסדר? אז תבוא, סדר לך משהו. שעה? אצלנו? 5:30. בימי שני וחמישי, בחמש, 25. 25 דקות. בסדר? בניחותא, כמו שצריך. טוב. עכשיו בואו נחזור לנושא שלה. רבי שמה יש סליחות? בשביל הקפה. כן, מה אתה? סבתא שלי סיפרה לי, אתה שומע חיים, דבר איתך. סבתא שלי סיפרה לי שכשהיא הייתה ילדה קטנה, הסבתא שלה הייתה אומרת לה, היום את לא הולכת לבית ספר, את באה איתי לסליחות. בסדר? בבקשה. אגב, מה זה סליחות? מתי זה? משכימים, נכון? זה בהשכמה, באשמורת. לא הטריקים האלה בחצות וכל מיני דברים כאלה. קמים באשמורת. כן.
לא הטריקים, אומרים שזה הכי מכובד אחרי חצות הלילה. הכי טוב.
כן?
כן.
בוא נבדוק. אתה אומר זה הכי טוב.
לפי רבנים מסוימים.
רגע.
לפי רבנים מסוימים.
רגע. רגע.
הקדוש ברוך הוא שד בעולמו, וזה.
רגע. איפה זה? איפה זה? אוף. כן. ונהגו כולם לקום בלילה. ועשרה ימים אלו להתפלל בבתי כנסיות, בדברי תחנונים וכיבושים, עד שיהיה אור היום. מה זה לקום בלילה? האנשים שעושים סליחות בחצות, הם לא ישנו לפני כן. אם אתה הלכת לישון בתחילת הלילה, כדרכם של המקובלים, שישנים רק במחצית הראשונה של הלילה, ואז אתה קם לסליחות בחצות, איך שהוא. אבל אם אתה, כשאתה גומר את היום, גומר את זה עם סליחות והולך לישון, זה מין דבר. טוב. הלאה, היינו באמצע הדיון לגבי הרמב"ן והרמב"ם.
היום זה בא לי למעשה
בידוי. כן.
למה הרמב"ם בהגדרה הכללית מסביר
שהמצווה נשלח
עושה
של תשובה? אם ההגדרה של המצווה זה בידוי, למה הרמב"ם אמר והוא שישוב החוטא מחטאו ויתוודה?
לא, בהגדרה
הכללית
המצווה תעשה אחת,
נכון, חזרתי למה שאמרת עכשיו. כן. אז אתה שואל למה הרמב״ם כתב שישוב, כדי שלא נטעה שהבידוי זה אמירה בפה בלבד. בסדר? ודאי, כמו הבידוי בלי כוונה, בלי כוונה לשוב זה לא בידוי. טוב, עכשיו.
סליחה?
כן.
אחרי שהוא עשה תשובה, שהוא עשה את המצווה של בידוי על העבירה שהוא עשה, והוא יחטא עוד פעם, אז מה, הוא עבר על שני עבירות, על שני מצוות, כביכול גם הוא עפר את המצווה המקורית וגם את הבידוי?
תראה, יכול להיות שיש מקום לדון בשאלה שלך, אבל אני הייתי באמצע להסביר משהו אחר, ואני משתוקק מאוד לגמור את מה שהתחלתי בו. אנחנו נדון בדבריך בהמשך, בעזרת השם. בסדר? טוב, ובכן, המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. אז כפי מה שהסברנו, הרמב״ם מבין שזה בעצם טריוויאלי, זה מובן מאליו, שאם אדם עבר עבירה, הוא צריך לחזור עוד בתשובה. לכן לא ייתכן שזה יהיה כתוב כמצווה, שזה יימנה כמצווה בין המצוות. לעומת זה, הרמב״ן אומר לרמב״ם, אתה יודע, הרמב״ם, יש יהודים שאם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך שצריך לעשות תשובה, הם לא יעשו תשובה. לכן, בשביל היהודים האלה, צריכה להימנות מצווה בין המצוות של תשובה. עכשיו, שימו לב. מה בעצם שורש המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן? השאלה עבור מי נכתבה התורה. האם התורה נכתבה עבור היהודי הנורמלי או עבור היהודי הלא נורמלי? הרמב״ם סובר שהניסוח של מצוות התורה פונה אל האדם הנורמלי, היהודי הנורמלי. והיהודי הנורמלי, אם הוא עבר עבירה, רוצה לעשות תשובה, לכן לא צריך לכתוב את זה. לכן לא צריך לכתוב שיש מצוות תשובה, אלא רק צריך לכתוב על הבידוי, שהוא ההשלכה המעשית. לעומת זה הרמב"ן סובר שהתורה נכתבה עבור היהודי הלא נורמלי שהתורה בא לתקן אותו. מובן? לפי זה גם מובנת מחלוקת מקבילה בין הרמב"ן לרמב"ן בנושא אחר לכאורה. אנחנו נראה בהמשך שזה לא נושא אחר. האם ישנה מצווה בין מצוות התורה להקים את מדינת ישראל? האם זו מצווה? היו?
כן,
איפה זה כתוב?
בראש.
אני עושה מצווה. האם אני צריך, כשאני מקים את המדינה, לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה? כן או לא?
בלי שם ומלכות, אבל...
עם שם ומלכות. כן או לא? אם זה מצווה, זה עם שם ומלכות.
כן, ירושת הארץ.
אז זאת אומרת, לפי הרמב"ן, כן. הנה, הרמב"ן כתב שיש מצוות עשה להקים מדינה. כן? שתהיה הארץ הזאת תחת ריבונות עם ישראל. הוא כותב את זה במפורש. אם כן, זאת מצווה. הרמב״ם, לעומת זה, לא כתב שיש מצוות כיבוש ארץ ישראל. הוא לא כתב את זה. השאלה היא, מה הסיבה שהרמב״ם לא כתב? יש כאלה שרצו לתלות בהיעדר המניין הזה ברמב״ם, רצו לתלות את גלותיותם ברמב״ם. כלומר, לטעון שהרמב״ם בעצם לא היה ציוני. הרמב״ם ציוני, הרמב״ם לא. אבל מי שמתבונן ברמב״ם לאורך הלכותיו, וכאן אין צורך עכשיו להיכנס לפרטים, רואה שזה בדיוק ההפך. אצל הרמב״ם לא עולה על הדעת שישנה הזדמנות היסטורית להשיב את הריבונות היהודית על ארץ ישראל, ושלא יעשו את זה. כלומר, עבור הרמב״ם זה אלבון לאינטליגנציה להגיד לעם ישראל, תחיה. לכן הוא לא כתב שיש מצוות כיבוש ארץ ישראל. לעומת הרמב״ן שאומר... שיש יהודים שאם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך שיש מצווה להקים מדינה, אז הם לא יקימו. מובן? זו אותה מחלוקת.
זה אומר שהרמב"ן סבור שאנשים שהם לא הממוצעים הגיעו לתרי"ג מצוות לבד.
לפי הרמב"ם?
הרמב"ן.
אני לא יודע מה... כן, יכול להיות, נכון. כלומר, לפי הרמב"ן, ברור שאנשים נורמליים, אז הם לא צריכים שזה יהיה כתוב בתורה, אבל התורה נכתבה עבור האנשים הלא נורמליים. עכשיו, אם אנחנו נשים לב, זה באמת לא שתי מחלוקות, אלא זה אותה מחלוקת ממש. אני אסביר למה. התיאור בתורה של תהליך התשובה כתוב באותו פרק ובאותן מילים ובאותן מטבעות לשון עם התהליך של שיבת ציון. בפרק למד של ספר דברים, פרשת ניצבים, פרשת התשובה המפורסמת, שמה ממש זה משולב זה בזה. השיבה לציון והשיבה אל קיום המצוות. זה לא פרשות סמוכות, זו אותה פרשה. זו אותה פרשה ממש. בתוך ניצבים, בתוך פרק למד. כן? זה אותם הפסוקים שמדברים באופן משולב על שני התהליכים, גם של שיבת ציון, גם של שיבה אל קיום המצוות. אם כן, מובן שזה בעצם אותו הנושא. לשוב לארץ ישראל זה אקט של תשובה. אבל עם הבדל אחד, כשאדם מקיים מצוות אחרי שהוא עבר על המצוות, הוא חזר בתשובה פרטית. לעומת זה, כשאומה הייתה בגלות והיא שווה אל מקומה, היא חוזרת בתשובה כללית. מה יותר גדול, כלל או פרט? כלל. מה יותר גדול, תשובה כללית או תשובה פרטית? תשובה כללית. שאלה, טייס קרב חילוני, באיזה תשובה הוא עסוק? בכללית. מי שמניח תפילין אחרי שהוא לא הניח, באיזה תשובה הוא עסוק? פרטית. טייס הקרב שמע קלטת ששכנע אותו שהוא צריך להניח תפילין. הוא גומר את הטיסה, מזדכה על הציוד, נכנס לישיבה כדי להניח תפילין.
ירד
במדרגתו. הוא עסק לפני כן בתשובה כללית, והוא נפל לתשובה הפרטית. מה הוא כן היה צריך לעשות?
להמשיך להיות טייס.
להניח תפילין במטוס. הוא היה צריך להבין, להעמיק בערכה של התשובה הכללית שלו, ואז היה מגיע עד התשובה הפרטית, שאז הייתה גם היא מקבלת ערך כללי. מובן? כן, בבקשה.
בהסבר שרב נתן קודם, בקשר לרמב״ם ולרמב״ן, שמעתי אותו מפעם אחת. אבל גם הרמב"ם, שמיועד לאנשים הנורמליים ומה שברור להם, עדיין יש את הלכות רוצח, ועוד כל מיני הלכות כאלה ואחרות, שלכאורה לא היו צריכים להופיע אצלך.
אתה שואל, אם התורה נכתבה עבור אנשים נורמליים, אז למה נכתבו המצוות המכונות מצוות שכליות? בסדר? שאלה זו כבר שאל אותה לפניך רבנו סעדיה גאון. נכון? כן או לא? כן, בספר כתב אל מוכתר פי אל אמנת ואל עתקדת. הנקרא אמונות ודעות, ששם רבנו סעדיה גאון אומר שנכון, כל המצוות האלה לא היו צריכות להיכתב ולא נכתבו אלא בגלל פרטיהם. כלומר, לא תרצח, זה אדם נורמלי יודע. אבל מה זה לרצוח? זה הוא צריך הלכות.
אותו דבר
אפשר
להגיד
אז
גם
כאן.
אני לא
בטוח
שאני
מבין
את הקשר. הרמב״ם שסובר שלא צריך לכתוב שצריך רק עם מדינה, כי ברור מובן מאליו, כן? ושלא צריך להסביר שצריך לחזור בפשורה, כי ברור מובן מאליו.
אבל מה כן צריך לכתוב פרטים?
למה צריך לכתוב בנושא של רוצח את כל הפרטים?
נכון, ולכן התורה כתבה את הפרטים בדיני רוצח. עיר מקלט ומזיד ושוגג וכו'. מה?
לא מבין.
למשל, הפלה זה רצח או לא? מה?
לא יבוא דיון.
יבוא דיון, זאת אומרת, אנחנו צריכים להחליט מתי כן, מתי לא וכו', נכון? כן? תינוק שרק עכשיו יצא, הוא יצא רק לפני חצי שעה מרחם אמו, רצח או לא רצח? צריך להחליט. כן? למשל, הרומאים סברו שזה לא רצח להרוג תינוקות. תציטוס כותב שהיהודים הם משונים כי הם חושבים שזה רצח להרוג תינוק. איך הוא כותב? כן, אז זאת אומרת, זה עניין של הגדרה. אז זה פה התורה צריכה להיכנס, לתת לנו הגדרה. כן? זה דבר לגבי מוות מוחי, כן? ויכוח, כן? הרי, אסור להרוג גוסס, אבל השאלה היא מתי הוא נקרא מת. כן? המוח הפסיק לתפקד, אבל הלב עדיין מתפקד. זה רצח או זה לא רצח? כן? יש אפילו מי שכתב שאסור לעשות השתלת לב. מדין לא תרצח. מדין לא תרצח. שאתה רוצח שניים, זה שאתה לוקח ממנו את הלב, וגם זה שאתה מכניס לו את הלב החדש, כי אתה מוציא לו את הלב הישן, בשביל שאתה מוציא לו את הלב הישן, אתה רצחת אותו, אבל הוא לא יכול לחיות. כן? יש כאלה שכתבו כך. היום לא פוסקים כך, אבל... כן. טוב. כן.
אולי
הרמב״ם
בעצם מסביר שכל
המצוות האלה,
כל שיבת ציון, זה תפקיד של הקדוש ברוך הוא,
בגלל
זה הוא
לא כולל אותה. אתה אומר, יש תזה כזאת, יש כאלה שפרשו, כמו שאתה מציע, שאולי הרמב״ם סובר ששיבת ציון זה תפקיד של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא לא כתב את זה בין המצוות. אבל מה נעשה? שהרמב״ם כתב שהמלך המשיח מקבץ נדחי ישראל. המלך המשיח הוא בן אדם לפי היהדות. מי מביא את המלך המשיח? המלך המשיח עתיד לעמוד, אומר הרמב״ם. מה זה לעמוד? בא בן אדם, אומר אני מולך. שומעים לו. זה מצווה כפשוטו. יותר מזה, הרמב״ם כתב בהלכות מלחמות שיש מה שנקרא מלחמת מצווה, יש מלחמת הרשות. מהי מלחמת הרשות לפי הרמב״ם? אתה יודע מה זה מלחמת הרשות? אחד הדברים שכותב הרמב״ם, מלחמת הרשות זאת מלחמה כדי להרחיב את גבול ישראל. מה עם הגבול עצמו? זה לא בכלל הרשות. זה בכלל המצווה. אלא, אלא זה כאילו משתמע. כזה, הוא לא כתב. כן, מה?
אותו טייס קרב.
אה?
אותו טייס קרב שם דיבר עליו.
כן.
איך הוא, מה הוא צריך בפועל כדי לא לרדת ממדרגתו?
מה צריך לעשות אותו טייס קרב כדי לא לרדת ממדרגתו? הוא צריך להעמיק בערכה של ציונותו. ואז הוא יבין שציונותו מחייבת אותו להניח תפילים. מה הוא צריך לעשות בפועל? הוא צריך להמשיך לשרת בטייסת ולהניח תפילים. מה הבעיה? לא, דיברתי על טייס קרב שעזב את הטייסת, לזה התכוונתי. כן, ועוד אחר כך נותן הרצאות, בא לתשובה ורוצה להסביר לחילונים כמה שעכשיו החיים שלו יותר טובים וכו'. כן.
אני לא רוצה להגיד שהתורה כתבה את מצוות התשובה בשביל הפירוט של הבידוי. על פי אותו עיקרון של גם מצוות צריך להיות, התורה כותבת בשביל הפירוט.
למה שהרמב״ם לא יסכים, פשוט, אני חוזר על שאלתך, שתיכתב מצוות התשובה לא מצד עצמה, אלא מצד פרטיה. פשוט. כי מצוות התשובה היא מצווה ברצון. ומצוות ברצון זה מופשט מדי כדי להיקרא מצווה.
זה תשובה אחרת.
נכון, נכון. עכשיו, כן, מה אתה רוצה?
אני מקווה שאני לא סוטה.
גם אני מקווה שאתה לא סוטה.
אני מדבר על התשובה, אם התשובה היא בולדים. כשאנחנו קוראים ציפור הבריאה, הדבר הראשון שנתקלים בעבירה הבריאה זה חטא אדם הראשון. לא גומרים את חטא אדם הראשון, נכנסים לחטא של קין. אז אולי העבירה היא באמת במהות של המציאות. יותר מאשר התשובה.
אתה אומר שהעבירה יותר שורשית באדם מאשר התשובה. שהרי הדבר הראשון שאנחנו פוגשים בסיפור בריאת האדם זה החטא.
נכון, ואחר כך החטא של קין.
כן. ואחרי זה החטא של קין. אז אם כן, אתה אומר שהחטא הוא ראשוני באדם. אני לא מצליח להבין איך הגעת לקריאה הנוצרית של הפסוקים. שהרי אנחנו קוראים בתורה, ואני רואה שהאדם הראשון עשה עוד מיליון דברים לפני זה. לעובדה הוא שומרה, והוא קרא, והוא אמר זאת הפעם בעצם מעצמה, אלא זאת יקרא אישה, וגם הוא קרא שמות. כן? עשה הרבה דברים. ולא עוד, אלא שאפילו הביא ילדים לפני זה. נכון?
כל הסיפור הזה בא ששעות שהיו לו,
כן.
בא לפילה.
כן, אבל הוא הביא ילדים לפני כן. עשה פעולה חיובית. האם הילדים היו לפני החטא? בוא נבדוק. האם יש התאמה בין מה שאתה שואל עכשיו לבין מה שאמרתי לפני כן? האם החטא? החטא היה אכילה מפרי עץ הדעת, נכון. כתוב אחר כך שנולדו קין והבל, זה נכון. אז אתה שואל מאיפה יודעים שהם היו לפני כן? זה רש"י מוכיח את זה בפרק ד' פסוק א', בסדר? ממש רש"י מוכיח את זה יפה מאוד, כן. אגב, זה בניגוד לקריאה הנוצרית, זה שוב, זה מאוד מעניין הנקודה הזאת. עבור הנוצרים, להביא ילדים לעולם זה אסון, נכון? כי כדי להביא ילדים לעולם צריך להשתמש ביצר המין. ויצר המין, לפי הנצרות, זה אוי ואבוי, זה השטן, זה משהו נורא והיום, זה כללה מהותית באדם. והם מביאים הוכחה. איך הם יודעים שזה כזה דבר רע? כי כתוב שהאדם גורש מגן עדן, וכתוב מיד אחר כך, והאדם ידע את חווה אשתו. נו, אתה רואה? הוא חטא, אז עכשיו הוא מתעסק בשטויות האלה, מביא ילדים לעולם. נכון? עד כאן דבריהם כמשיח לפי תומאו. עכשיו, אבל רש"י שמה צודק. מה כתוב? והאדם ידע. מה הסגנון המקראי בדרך כלל? וידע האדם, לא והאדם ידע. בעברית מקראית הנשוא קודם לנושא, ופה הנושא קודם לנשוא. מה זה שהנושא קודם לנשוא? זה עבר מוקדם, מה שנקרא באנגלית past perfect, ובערבית passé antérieur. כלומר, שיש, כשמקדימים את הנושא לנשוא, זה בא לומר שזה סיפור שקדם לסיפור שלפני זה. לכן, והאדם עוד לפני זה כבר ידע את חווה אשתו, לפני החטא. כלומר, רש"י בא שמה למנוע את הקריאה הנוצרית של הדבר הזה. להראות את רבה שיש קדושה בתולדות. יש קדושה בזה שאתה מביא ילדים לעולם. אז למה זה מוזכר רק אחר כך? בגלל שבעקבות החטא נתלוותה שפלות למעשה המיני. כן? והשפלות הזאת, אנחנו מכירים אותה, זה הבושה שיש וכו'. כן? אבל כל זה רק תערובת שנתערבה בתוך המעשה. אבל זה, במקור זה קדוש. מובן? לכן המצווה הראשונה, פירו ורבו וכו'. כן? אבל אם הטייס יניח תפילין במטוס, אז הוא לוקח סיכון שהוא לא יהיה מרוכז בטיסה, אלא אם יש לו טייס אוטומטי. ואם יש לו טייס אוטומטי, אז הוא יכול ללמוד בישיבה, גם להניח תפילין שם, לא? אנחנו מכינים עכשיו קסדות מיוחדות לטייסים עם שקע לתפילין של ראש. כן? והכל יהיה מסודר כל כך טוב, שלא יעלה לדעת שהטייס יעלה בלי תפילין. טוב, אז אם כך, מה? אני אומר שאני לא יכול להתקדם, מרוב שאלות, אתם מגזימים היום.
תראה, אתה מעלה נושא, כתוב שאדם לא יתפלל אם הוא לא מרוכז, עם השיח לדעתו, ואין לך יותר השחת הדעת מאשר תיסע.
אין יותר השחת הדעת מאשר שאלה מיותרת.
כן, זה השאלה השנייה, זה צריך לעלות על זה. השאלה השנייה, הוא בא כמה פעמים.
תראה, אנשים פה באו, הם משלמים שכר לימוד, אתה יודע את זה?
כן.
הם אומרים, אנחנו באנו, שילמנו כסף, רוצים לקבל תמורה? אז מה שאתה עושה עם השאלות האלה? אתה פשוט מעכב אותם ומתקדם. אני לא אכפת לי, המשכורת אני מקבל בכל מקרה.
מובא כמה פעמים בגמרא שאנחנו לא דנים בפושעים ולא מסכים על פושעים. משמע לפי זה שהתורה ניתנה לאנשים שלא פושעים.
אז אתה מביא ראייה לרמב״ם. בסדר. יכול להיות. טוב. בואו נתקדם. מה שמפריע לי עכשיו, עדיין, בתוך דברי הרמב״ם, זה שלכאורה, כל הרקע של המצווה הזאת, או שנגיד של התהליך הזה, נקרא לו תהליך, הוא על רקע העבירה, נכון? איך התחלנו? כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, הרקע הוא רקע של עבירה. משתמע מזה שהתשובה היא בעצם מוסך. זאת אומרת, אם הרכב שלך בסדר, תיסע. אם הוא לא בסדר, תקח אותו למוסך. אם אתה מתנהג כראוי, לא תצטרך את התשובה. התשובה זה תרופה במידה וחטאת. אבל אם אני מסתכל בתורה, אני רואה הגדרה אחרת לגמרי. בתורה לא נאמר ושבת אל מצוות השם אלוהיך. לא כתוב דבר כזה. מה שכן כתוב זה ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו ועשית כל מצוותיו. כלומר, עשיית המצוות, החזרה לקיים מצוות, היא תולדה של התשובה, איננה התשובה עצמה. וזה אפילו לא החרטה מן החטא, אלא זה ושבת עד השם. לא כתוב, והתחרטת ונחמת על עבירותיך ועשית כל מצוות השם. לא כתוב, כתוב, ושבת עד השם. אם כן, המוטיבציה של התשובה איננה תיקון החטא. מה אני עושה בתשובה? אני שב אל השם. אם כן, זאת פעולה תודעתית שאיננה קשורה לחטאים. בעקבות הפעולה התודעתית הזאת, אני רוצה גם לתקן את העבירות שלי, לקיים את המצוות, אבל זה לא אותו הדבר. יוצא לפי זה שמה גורם לי לחזור בתשובה? הרצון להתקרב, יפה. אז אם אני רוצה להתקרב, סימן שאיפה אני? רחוק. כלומר, חוויית הריחוק היא המקור של התשובה. שאלה, למה אני רחוק?
בניבה זה בחוץ.
נתתם פה שתי תשובות שונות לגמרי. אתה אמרת את התשובה הלא נכונה כי אתה רצית שאני אגיד על זה משהו, כן? אמרת בגלל החטא, חטא הדבר ראשון אפילו. אתה אמרת את מה שאתה שמעת בשיעורים קודמים, שזה בגלל העובדה שאני נברא. עצם העובדה שאני נברא זה שם אותי רחוק. פשוט מאוד. מה זה להיברא? להיות בחוץ. אם אני יודע שאני בחוץ, מה זה מוליד אצלי? איזה רצון? להיכנס בחזרה. שמו אותי בחוץ, אני רוצה להיכנס. כן? זה בארמית, זה מאוד ברור. בערה, בארמית, מה זה?
בחוץ.
ובערבית, ברה, זה חוצה. כן? כלומר, בראשית, ברה. ברגע שנבראתי, הושמתי רחוק. כיוון שהוא שמתי רחוק, אני רוצה לשוב. אבל זה בתנאי אחד. שאני יודע שאני רחוק. שאני יודע שאני נברא. מי יודע את זה שהוא נברא? הצדיק. מי שלא חטא, אז הוא בריא. כיוון שהוא בריא, הוא יודע שהוא נברא. לעומת זה, החוטא, יש לנו כלל, עבירה, מטמטמת ליבו של אדם. מה זה מטמטמת? משון, אותם. זאת אומרת, בעקבות החטא, אינני יודע שאני נברא. החטא יוצר אצלי תחושת אוטונומיה. אני המקור של עצמי. לכן החוטא עשוי דווקא שלא לעשות תשובה. אבל דווקא הצדיק הגמור, הוא יעשה תשובה. זה טבעי אצלו. אני אגיד אפילו יותר מזה. אז יוצא לפי זה שהתורה חידשה חידוש עצום. התורה חידשה שאפילו החוטא יכול לעשות תשובה. כלומר, לא רק הצדיק הגמור שלא חטא עושה תשובה, אלא גם החוטאים, למרות שהם התרחקו יותר, הם יכולים להגיע להכרה של הריחוק ולעשות תשובה. גם הם יכולים. כן.
אחרת יוצא המצב של אוטונומיה כי
מרחיב אותי
עוד יותר?
תודעתית אני מרגיש מנותק מהשם. ואז אני מרגיש שאני המקור של עצמי. בעצם כל חטא הוא יסוד של עבודה זרה. עבודה זרה עצמית. אני אלוה במקומו, כביכול, חלילה.
והתשובה של... ובעצם התשובה על השם...
התשובה מניחה שיש בתוכי חלק שנשאר טהור למרות הכל. כלומר, אם הייתי לגמרי נטמע, אז לא היה לי סיכוי. אבל מכיוון שיש מרכיב בעומק התודעה שלי שלא השתתף בשפלות של החטא, אז משם יסוד הרגנרציה, הבנייה מחדש של הזהות שלי, מכוח אותו ניצוץ טהור שלא נטמע. בסדר? עכשיו יוצא לפי זה. מה אתה רוצה?
קצת קשה ההתייחסות שהייתה לנו רבע שם, העניין של הנורמלי והלא נורמלי, לחוק את הרמב"ן והרמב"ן.
למה?
בנושא תשובה, כי לכאורה התשובה הייתה רק לתיקון ולא כדבר מהותי שהוא לצדיק דווקא.
כן, נכון, נכון, אני עוד מעט אגיע לי. תן לי להגיע. אני אוכל להגיע אם תיתן לי. כי גם לי מותר לדבר. עכשיו, יש בתהליך של התשובה, לפי זה, שתי מוטיבציות שונות. המוטיבציה של הצדיק, מה שמביא אותו לעשות תשובה, זה תשובת הזהות. זאת מוטיבציה מהותית. אצל החוטא, למה הוא רוצה לעשות תשובה? מה הוא רוצה להשיג? מחיית החטא, נכון? מחיקה, תיקון החטא. לפי זה גם, מתי תיפסק התשובה של החוטא? כשהוא תיקן את החטא. כלומר, גמר. כלומר, אומרים לו, מה עם תשובה? לא, גמרתי. מה עם הצדיק הגמור? הוא לא גומר אף פעם. יוצא שבמקום שבעלי תשובה עומדים, מה פירוש עומדים? מפסיקים. עומד מהליכתו. צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. ממשיכים. איך זה בובה? עכשיו, יוצא לפי זה, שאני הצגתי פה את התשובה כמשהו מהותי בהוויה. אגב, באמת, בפרקי דרבי אליעזר וגם במדרש רבה, תשובה קדמה לעולם. אם היינו אומרים שהתשובה זה רק על חטא, אז זאת אומרת שהחטאים קדמו לעולם גם כן. אלא מה? התשובה זה הכוון הנטייה של ההוויה לשוב על מקורה, וזה קדם לעולם. בסדר.
איך זה יכול להיות לפני שיש בריאה?
מה?
כדי שיהיה רצון לשוב, צריכה להיות קודם כל בריאה.
לא, צריכה להיות הוויה. מספיק, לא צריך בריאה, מספיק הוויה. עכשיו, אני אסביר, אתה מה, אני הבנתי את השאלה שלך, בוא נסביר לך משהו. מהי ההגדרה הפיזיקלית לתנועה? כתב אריסטו, התנועה היא מקרה הנספח לנע. מקרה נספח לנע. יש, אתה אומר שיש תנועה, סימן שיש איזה עצם שבתנועה, נכון? אין תנועה סתם. בסדר? זאת אומרת שקודם כל יש העצבים, אחר כך יש תנועה של העצם. אבל העצם הוא העיקר, והתנועה מקרה נספח לנע. כן? כך אומר אריסטו. הקדוש ברוך הוא, מה שמעניין אותו זה לא העצמים, זה התשובה. התשובה זה תנועה גם כן. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את התשובה, אבל מישהו אמר לו, ריבונו של עולם, אריסטו כתב שהתנועה היא נספח לנע. אמר הקדוש ברוך הוא, מה בכך? אני אברא את העולם כדי לספק את התביעות של אריסטו. זאת אומרת שהתנועה היא מקורית והעולם נספח אל התנועה הזאת. בסדר? כלומר אפשר לומר שיש חפץ אלוהי באותה התנועה, תשובה קדמה לעולם ולכן יש עולם. פרשטייסט? סיסגית. האם אפשר לחזור על זה? אני מעדיף שלא, כי אני רוצה להתקדם. יש לי הצעה, השיעור הזה יועבר לארכיון, תוכל לקרוא את זה שם. לראות את זה שם. זה גם כתבתי את זה בחוברת בהימצאו. יש חוברת שיצא לפני כמה שנים. שם זה גם כתוב. כן.
אם התשובה קדמה לעולם, אז זה מקשה לעולם.
עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה שלך ושלך, אבל הרמב״ם לא כתב את כל מה שאני אמרתי. הרמב״ם מדבר פה על חטאים, כל מצוות שבתורה, אם עבר אדם. כנראה שאנחנו לא יודעים לקרוא את הרמב״ם נכון. בואו נקרא עוד פעם. אני קורא כאן בפני כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. שימו לב לכפילות של הלשון. כשיעשה תשובה, על מה? וישוב מחטאו, זה אני יודע, זה על חטא. מה זה התשובה הראשונה? נכון, יפה מאוד. התשובה לא תלויה בחטא. התשובה היא תהליך שבטוח יקרה. כלומר, הרמב״ם לא כותב אם יעשה תשובה, אלא כשיעשה תשובה. זאת אומרת, יש משהו בנפש האדם שבהכרח מביא אותו לשוב.
זה עיקרון של
היציאה החוצה. יפה. אז כל מה שפלפלתי עכשיו בעריכות, והרב כותב באורות התשובה בהרחבה, הנה הרב כתב את זה בשתי מילים. מה אתה אומר?
למה הקדמה אז לפני זה?
אז למה לדבר על חטאים לפני זה? תשובה. משום שספר משנה תורה הוא ספר הלכות. וההשלכה ההלכתית של מצווה, של מציאות התשובה, זה תיקון החטא. כלומר, אין הלכה של תשובה נשמתית של הזהות. אין הלכה כזאת. לכן, בהלכות תשובה, תיכתב רק ההשלכה הנוגעת לחטאים.
למה אין הלכה כזאת? אבל יש עוד הלכות
למה אין הלכה כזאת? כי הלכות לא נאמרו על דברים מהותיים. כמו שלמשל, אין הלכה שצריך לנשום. אין אפילו הלכה שצריך לאכול. אני אוכל כל יום, כמעט.
אבל יש הלכה שצריך לעבוד את השם.
יש הלכה שצריך לעבוד את השם בתפילה. ועבדתם את השם אלוהיכם, זו תפילה, דעת הרמב״ם. קריאת שמע. קריאת שמע, יש מילים מאוד ברורות. המילים האלה צריך להגיד, והיו הדברים האלה על לבביך, לא סתם פרזות. כן.
אז אם זה ככה, כמו שהרב מסביר עכשיו, לכל הלכות תשובה, היא צריכה להיות בסוף החיבור של הרמב״ם, ולא איפה שהם נמצאות.
היה צריך להיות לפי זה, שהלכות תשובה יהיה בסוף החיבור של הרמב״ם. למה?
זה ספר הלכות.
כן.
זה אחרי שאדם יודע מה מותר, מה נעשו, גמר לדעת הכל, עכשיו הוא יכול לדעת אם הוא עבר, על עשה או לא תעשה, אז צריך להיות את התשובה.
יפה, אני חוזר על שאלתך. מדוע הלכות תשובה אינן כתובות בסוף החיבור של הרמב״ם? תשובה. כדי שלא יתייאש האדם. כלומר, איך אני עכשיו אקרא 1,000 פרקים של הלכות, בלי להיות בטוח שיש אפשרות לתקן? זה ייאוש. לכן הוא תשובה קדמה לעולם. זו אחת הסיבות. צריך להקדים. שתדע שיש תיקון. כן, הרי זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא סיבב על כל הגויים, לתת להם את התורה, אז בני אדום אמרו, לא תרצח, קשה לנו, אנחנו על חרבך תחיה. בני ישמעאל אמרו, לא תגנוב, קשה לנו, ראיקו וידו והכל יד כל בו. המון ומואב אמרו, מה, לא תנאף, הרי כל המון ומואב זה בא מניאוף. אז איך אפשר? לכאורה איזה מין טענות זה? מה הטענה? טענה שיש יצר הרע, נכון? כיוון שיש יצר הרע, האדם עשוי להיקשב ברציחה, בגניבה, בניאוף, עלול להיקשב. ואצל בני ישראל שאמרו נעשה ונשמע, אין סכנה כזאת? יש, נכון? אז מה הטענה שלנו? שאפשר לעשות תשובה. יוצא לפי זה שהסירוב לקבל את התורה אצל אומות העולם היה מפני שהם לא האמינו בתשובה. זאת אומרת, לא היה להם תעודת ביטוח מלכתחילה. אז התורה אמרה לנו, הנה, יש תשובה. עכשיו אתה יכול לקרוא את כל משנה תורה. בסדר? כן, בבקשה.
אתה
אמרת שהרמב״ם כתב את זה בגלל שזה ספר הלכות, ולא ספר אמונה, אבל יש עוד הרבה מקומות שהרמב״ם כותב הקדמות לאמוניות מסוימות, נגיד על אברהם אבינו, שהלכות עבודה זרה, אם אני לא טועה, הרבה דברים כאלה, שהחברים שהוא לא כתב אך ורק הלכות. אתה אמרת שאני אמרתי שהרמב״ם כתב כך בגלל שזה ספר הלכה ולא ספר אמונה. אבל אני מעולם לא אמרתי את מה שאתה מייחס לי. כי לפי הרמב״ם, אמונה זה גם הלכה. יש הלכות אמונה. אבל אין הלכה באמונה לשוב אל השם. מובן? זה מה שהיית. כן, בבקשה. טוב. אז עכשיו זה מתחיל להיות הרבה יותר מובן. כל מצוות שבתורה, אני שוב חוזר עכשיו למילותיו של הרמב״ם, כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה. כשיעשה תשובה, תשובה נשמתית, שהיא מתבקשת מעצם היותו נברא. וישוב מחטאו בעקבות זה. כלומר, האדם מרגיש את העיכוב שהחטא מעכב אותו מלחזור בתשובה שלמה. ואז ישוב מחטאו, יש מלא גם חובה הלכתית שנוחתת עליו, חייב להתוודות. מובן? חייב להתוודות לפני האל ברוך. כלומר, יש, זה, הביטוי מאוד מאוד חזק. מה זה לפני האל ברוך? זה מעמד מאוד קשה. איך אני יכול לעמוד לפני האל אם אני בחטא? אם אני בחטא, אז אני לא יכול לעמוד לפני השם. עשה תשובה. כיוון שעשה תשובה, הוא צריך לעמוד לפני השם. כלומר, זה חלק מההבטחה שהתשובה מועילה, כיוון שאתה יכול לעמוד לפני השם כדי להתוודות. טוב. כן. רצה להגיד משהו חיים. טוב. חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם ויתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. מהו החלק של האדם שעושה את הוידוי? הפה. מהו החלק של האדם שעושה תשובה? הרצון. נכון? זה בולה של הרצון. כלומר, לעשות תשובה, זה כלומר, עד עכשיו רציתי רע, עכשיו אני חדל מלרצות את הרע, ואני רוצה טוב. כלומר, פעולה של הרצון. והכירת הרצון כהכירת המעשה. מה?
זה לא משתמע שהוידוי הוא השלכה או המשך של...
השלכה, ודאי. הוידוי הוא השלכה בפה של פעולת הרצון. ברור. אם אדם מתוודא בלי שקדמה לזה תשובה, זה שום דבר. זה שום כלום. מה? זאת פעולה מעשית, כן, ודאי. זאת פעולה מעשית. אני צריך להניע את השפתיים. נכון? זאת אומרת, יש פה מה לעשות. אמנם יש דיון בגמרא, אם דיבור כמעשה, לא, אין דיבור כמעשה, אבל בכל מקרה זה יותר גשמי מאשר המחשבה, כן. כן. אחרי מתן תורה אתה שואל, או קודם? התשובה זה משהו שקדם למתן תורה. כבר אדם הראשון עשה תשובה, יהודה עשה תשובה. כן?
כל העמים שלא תקחו ענש, למשל, מבור, וזה עונש שלא עשו את התשובה.
נכון. כתוב מפורש ברש"י, ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ, שהתאימם טעם של גן העדן כדי שיחזרו בתשובה. ולא עשו תשובה, אז בא המבול. כתוב מפורש. כן? המבול היה יכול להימנע. היה אפשר לעשות תשובה. אגב, זה קשור לדיון יותר רחב. האם יש תשובה אצל הגויים או אין תשובה אצל הגויים? זה נושא רחב. אבל נגיד, בתרבות של הגויים לא קיימת התשובה. הם לא יודעים מה זה תשובה. זה לא קיים אצלם. מה? בנינווה, כן. אז כשבא נביא מישראל ואומר להם שזה אפשרי, אז הם עושים. אבל מצד הערכים התרבותיים שהם מאמינים בהם, הם לא מאמינים ביכולת של התשובה. כשנוצרי הולך לכומר לוידוי. נו, אז מה?
זה לא
וידוי של תשובה. זה לא תוצאה של תשובה. זה לא שהנוצרי לא עושה תשובה. הוא עושה תשובה. אבל הוא לא מאמין שהתשובה היא זו שמועילה לכפר על חטאו. לתקן את החטא. אלא... אני אסביר, פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני שמח שאתה שאלת. השאלה היא, מה הוא תנאי למה? האם הכפרה היא זו שמאפשרת את התשובה, או התשובה מאפשרת את הכפרה? זו המחלוקת המהותית בנושא הזה בין היהדות לבין הנצרות. היהדות אומרת תשובה עיקר, כפרה משנית. כלומר, אם עשית תשובה, יש עוד משהו שצריך לעשות, אם אתה יכול, מחר בבוקר, כפרה. אבל התשובה מתקבלת מה שלא יהיה. מה שאין כן לפי הנצרות, אם לא הייתה כפרה, התשובה לא מועילה בכלום. נכון? ולכן הוא זקוק לאיזה כפרה מיסטית על ידי אותו האיש שסבל את מה שסבל, ואז מתוך כך יש מקום לתשובה שלו. או? יש הרבה מה לדבר על זה, ונוכל להרחיב בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.